ברוכים הבאים למטבח של גולדה, חברים, פרק ראשון היום. אני אפיק פרידברג, איתי אסף אברמוב. מי שקצת רוצה לשמוע לנו יותר, רוצה לשמוע קצת יותר על הפודקאסט, מה לנו הולך, אז יש את פרק 0 שעלה כבר שבוע שעבר, ואתם מוזמנים להקשיב לו.
פרק 0 הוא פיילוט, הוא אפילו
פיילוט
קדימון
כזה.
כזה.
כן, הוא קדימון, כן,
טיזר,
כן.
טיזר זה.
אבל הוא מרצה להקשיב למי שרוצה לדעת קצת למה השם, ומה הולך להיות פה, ודברים כאלה. אז מוזמן להקשיב. מי שלא שקשיב גם, ויגיד לנו דעתו על הפרק 0, אנחנו נשמח לשמוע גם את זה. אז יאללה, בואו נתחיל. אז היום בעצם הפרק הראשון שלנו, אנחנו נתחיל לדבר על שלושה נושאים עיקריים. הנושא הראשון, איך לא מזג האוויר.
כן, שבגללו כמעט התבטל לנו
המפגש פה. בגללו כמעט התבטל הפוד, כן. התחלנו כבר הרבה זמן להקליט, אמרנו איך שהתחיל 2020, ביום רביעי הראשון, נשב ונקליט לפודקאסט, והיום היה בלגן מטורף, כמעט הצלחנו להיפגש בגלל הבלגן, למרות שבסוף לא כזה בלגן.
נכון, בסוף
ציפינו לטירוף,
פחות ממה שחשבנו.
בתחזיות אמרו טירוף, אנחנו מקליטים עכשיו ביום רביעי בערב, ולא כזה טירוף, אמרו שמי שיש בערב, 99% גשם ראיתי בגוגל מזג אוויר.
כן, יש גשם.
אבל לא מה שאמרו.
לא.
כאילו קצת הפחידו יותר מדי,
בינתיים, בינתיים. במירה שקצת יש ערכות טיפה טובה יותר בחוץ, ראיתי הרבה...
כן, ראינו הרבה בתל אביב, הרבה צוותים בכוננות, הרבה מחליות כאלה של שאיבה. אז אם אתם גרים בתל אביב...
כן, אז זה נראה לי כל הדרמה שהייתה פה בתל אביב.
אבל זה טוב שהם מפיקים לקחים. טוב, תכף נדבר על זה, בואו לא נגדים את המאוחר. הנושא השני שלנו יהיה חיסול קאסם סולימני, שקרה ביום שישי האחרון. זה היה בעצם מקביל לכל אירועי מזג האוויר, אז אולי בארץ זה קצת נדחק הצידה, אבל בעצם ארצות הברית מחסלת את מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה באיראן. ונדבר על זה כנושא שני. והנושא השלישי שלנו זה בעצם סיפור השפעת. נדבר פה קצת על חיסונים, כן, לא, מתנגדים, אלה שבעד, נגיד את דעתנו גם על זה, ונדבר על ההשלכות. ההשלכות די יפתיעו אתכם, כנראה את רובכם. מסתבר שזאת לא מחלה כזאת פשוטה כמו שחושבים, נכון?
לא, לא פשוטה בכלל. תחלואה בה מאוד גבוהה, והרוב מתבלבלים בין שפעת לצננת.
כן, זהו בדיוק. אני חושב שאם הם קצת אפצ'י זה שפעת, זה לא. זה לא שפעת, אנחנו נדבר על זה. ואחרי שנסיים את שלושת הנושאים האלה, נעבור לדבר על ספורט. אנחנו לא נדבר פה על ספורט כל שבוע, אבל השבוע קרו שני דברים גדולים. האחד, משחק העונה ביום שני בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, מקום ראשון נגד מקום שני. משחק שלדעתי 50% מועדי הכדורגל בארץ הם מועדים שתי הקבוצות האלה, פלוס מינוס.
נראה לי שאתה מפריז, אבל...
כן, אבל עדיין, הרבה מועדים הם מועדים שתי הקבוצות האלה, והמשחק נגמר ב-4-3 דרמטי, 7 שערים, בעצם ממש לעשות סרט על המשחק הזה.
כן, היה משחק טוב.
ובמקביל, או לא במקביל, קצת לפני, ברק בחר התפטר, פוטר, התפוטר, אנחנו נדבר וננסה להבין מה באמת קרה שם, אז נדבר גם על זה. ברק בחר, מאמן הפועל באר שבע, אחרי 4.5 שנים, 3 אליפויות, עזב את הפועל באר שבע, זה גם רעידת אדמה, ולכן נדבר על זה גם. אבל כהרגלנו, נתחיל מההתחלה, ונדבר על מזג האוויר. אז איך היה לך הסופה של קודם, אסף?
הסופה שלי לא היה, אני הייתי בבית, האמת שלא ספקתי אותו כזה נורא, אבל ניסיתי להתעדכן כל הזמן, מול החדשות, האחים שלי גרים ביפו. וביפו היה טירוף.
כן?
אני חושב שרוב הנזקים...
נכון, רוב הנזקים היו בדרום תל אביב
ויפו. רוב הנזקים היו בדרום תל אביב, שכונת התקווה ויפו, זה היה טיפה מדיג, מלחיץ גם מילדת. גם עכשיו, אחי חזר הבית, אמרתי לו ש... ואני חושב שגם פרסמו עזרה כזאת, להיזהר לשים את הרכבים בחניונים.
נכון.
במקומות נמוכים, לעלות הכל גבוה. אז זה איזשהו משהו שיושב ככה אצלי בראש. היה לי מאוד קשה, אני אומר את האמת, היה לי מאוד קשה לשמוע את הפרטים על האסון במעלית.
כן, זה...
על הזוג, או שהם יצאו, לא היה ברור כל כך מה טיב היחסים, אבל זה כל כך לא משנה. וככל שזה התפתח, ניסיתי לקרוא קצת עוד פרטים, למרות שאני... אני פחות אוהב, באמת האמת, אני פחות אוהב, פחות נהנה לקרוא על אסונות, אבל זה מסוג הדברים שאתה אומר כאילו, פאק. הם הלכו, שמו את האוטו, והם לא הצליחו לחזור במעלית. עכשיו, יש לך כל כך הרבה כשלים שם. כשל ראשון, ונראה לי בסיסי, זה שבכל מעלית אמורה להיות למעלה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בקומה הכי עליונה, יש מנואלה כזאת. כשאתה מסובב עם היד, זה לא אמור להיות כל כך קשה, זה אמור להיות...
וזה פותח או שזה רק עושה רעש?
זה אמור להצליח לעלות את המעלית למעלה. על פניו.
פיזית.
כן, פיזית.
אוקיי.
עם כוח פיזי של בן אדם גדול, שזה טכנאי מעליות, אפשר בדרך כלל, אם היא נתקעת או שאין חשמל, עם המנואל הזאת אפשר להרים. אני הבנתי, מפרסומים שקראתי, לא פרסמו על זה יותר מדי, אבל פרסומים שהגיע טכנאי למעלית, שהייתה תקועה למטה, והוא עלה למעלה, בדק את המנואל, אמר, לא תקין חברים, טוב, אני הולך הביתה, נהיה פה בלגן.
מזמן, אנחנו לא מדברים על עכשיו.
לא, אנחנו מדברים על עכשיו.
לא, אבל כשהמעלית, לא, לא תוך כדי אסון.
תוך כדי אסון.
אוקיי.
הוא הגיע לפני הצוותי הצלה.
אוקיי.
הגיע לפני הצוותי הצלה, עלה למעלה כדי לראות אם אפשר להוציא את המעלית.
כשהזוג כבר תקוע בפנים?
על פניו כן. על פניו אלה הערכות. אי אפשר להגיד בוודאות.
זה חמור מאוד.
חמור מאוד, וזה שהתקשרו, אני לא אגיד עשרות פעמים, כי אני לא יודע בדיוק כמה, אבל התקשרו יותר מפעם אחת או פעמיים.
אז היו תמונות של אייפון, שהראה שהתקשרו עשרות פעמים, ושמעתי שתגובת המשטרה ומחבי אש היה שפשוט הם לא עמדו באורס השיחות, היה להם אלפי שיחות ורק שלושה מוקדנים. אז א', קודם כל נגיד שלסופה שקרוב שמעתי שהם שיפרו את זה, שמעתי שהם מביאים יותר מוקדנים שיהיו במוקד, גם בעיריות וגם במשטרה ובמחבי אש. עכשיו לגבי הסיפור של המעלית, אז א', קצת נגיד את העובדות היבשות, אני מניח שכולם כבר שמעו, אבל דין שושני וסתיו הררי היו במעלית, נהרגו ככל הנראה מפוטרמיה, תביעה, כי...
הם תבעו פשוט.
נכון, אבל היא הבחורה כן הוציאו אותה בחיים, תיאורטית בחיים לפחות, והיא נפטרה בדרך. כן, היא נפטרה בדרך לבית חולים, והיא הייתה במצב אנוש שנפטרה. בכל מקרה, עשיתי קצת, בדקתי ככה עם איזה חבר שעומד הנדסה אזרחית בטכניון, והוא אמר ששני דברים היו שם. הראשון זה שהאדמה כבר לא יכולה יותר לספוג מים, זאת אומרת, כאילו ככה בישראל האדמה היא לא אדמה סופגת מי יודע מה, והאדמה כבר הגיעה לשיא הספיגה שלה, ובעצם מה שקרה זה הביא אותנו למצב שלא יכלנו, האדמה לא יכולה לעזור בספיגת המים, התעלות ניקוז פה הם ככה לא מי יודע מה, ובעצם זו הסיבה שהחניון עלה לגדותיו, והמעלית כנראה התקלקלה פשוט בגלל מים וחשמל, כי זה כמו שאני מניח.
מה, לא משנה מה יעשו, ברגע שיש לך מים, מים הורסים הכל.
והדבר השני המעניין שהוא אמר, זה שהוא אמר שהוא הבין שהגג שהמעלית היה מרותח, באיזשהם סיבות של תחזוקה, זאת אומרת, בגדול, מעלית אמורה לעבוד ככה שאתה יכול לפרוץ
את... לפתוח את הגג, נכון.
כן, לפתוח את הגג שלה, רואים את זה הרבה בסרטים, שפותחים את הגג ומתחילים לטפס, כמו ספיידרמן כזה, אז זה מסתבר שזה לא רק בסרטים, זה אמור להיות ככה, שם זה לא היה ככה, שם המעלית, הגג היה מרותח, לא ברור עד הסוף למה, אנחנו גם לא רוצים סתם לצאת באשמות וכאלה, אבל זה הסיפור, וזה אכן משהו נורא. אני אתייחס למה שאמרת בהתחלה, זה אמת הזוי שבן אדם ירד למטה, להוציא את האוטו שלו מחניון, ומת. זאת אומרת, כאילו זה אמת הזוי, כאילו זה פעולה שאתה עושה אותה, כל בעיה מסע אותה לפחות בחיים שלו פעם אחת כנראה, ירד לחניון במעלית.
גם בגשם.
גם בגשם, והם פשוט נהרגו, ובבניין חדש, וכאילו אתה אומר...
בניין חדש, אבל על פניו האזור לא מתוחזק.
האזור לא מתוחזק, וכנראה שזה הנקודה הכי נמוכה בשכונה.
יכול להיות, לא ראיתי.
אבל לא משנה, גם באזור לא מתוחזק, גם זה, אתה לא מצפה שזה יקרה, כאילו בסוף אנחנו מדינה מערבית, אנחנו מדינה מתקדמת, אתה לא מצפה שהדבר הזה יקרה, אבל יחד עם זאת, אני כאן כדי להגיד משהו קצת אחר. זאת אומרת, זאת הדעה ששמענו בתקשורת. שמענו בתקשורת קצת שמדינת עולם שלישי, ואיך זה קורה, והעירייה מזלזלת בדרום תל אביב, ולא משקיעה בתשתיות, וברמת תל אביב זה לא היה קורה. אז יכול להיות שזה נכון ויכול להיות שזה לא נכון, אבל ככה כמה...
אמרתי שברמת תל אביב זה לא היה קורה.
יכול להיות. יכול להיות שזה נכון, אבל כמה נתונים ש, 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 שאני ראיתי וקראתי, והאמת די הפתיע אותי. בוא תשמע. קודם כל, ביום שישי הזה, באותו סופה שאנחנו מדברים עליו, ירד 115 מילימטר של גשם בפחות מ-24 שעות.
זה מטורף, אגב, שמעתי שזה נתון סי בישראל.
זה נתון סי בישראל, ולצורך העניין, בלונדון, הסי של כל הזמנים, או לפחות של, אתה יודע, השנים האחרונות, הוא 54 מילימטר. זאת אומרת, פחות מחצי, זה הסי של לונדון, ובניו יורק, שהמזג הרגשם הרבה יותר קשה, אז השיא של כל הזמנים, שהוא דעתי מזה לפני 70 שנה, זה אומנם 195 מילימטר, שזה יותר, אבל עדיין, אתה רואה שזה לא כזה הבדלים, בפריז זה 89 מילימטר, והממוצע בישראל, הממוצע הגשמים בישראל בעצם בדצמבר, הוא הממוצע הגבוה ביותר, יש 133 מילימטר של גשם, ולעומת זאת בלונדון 71, בפריז 26, ובניו יורק 131, זאת אומרת, גם בניו יורק, ש... תנאים איזה גביר קשים יותר, יש פחות גשם ממוצע בחודשים הכי קשומים, אצלם זה נובמבר, אצלם זה
דצמבר. העניין הוא שאנחנו מסתכלים נקודתית, דובר כאן על, על סדר גודל של, לדעתי, בין 80 ל-90 מילימטר ב-20 דקות.
כן, הרוב היה ב-20 דקות, נכון.
20 דקות.
הרוב היה בבום, כאילו.
זה מטורף.
הנתונים בלשעה, אבל הרוב היה באמת בבום של 20 דקות.
זה מטורף, אני חושב שבאמת...
שנייה, מה שאני בא להגיד, זה שבסוף, אנשים אוהבים מסתכל על מדינה, על ישראל כמדינת מדבר, קיצית והכל, זה נכון, אבל דווקא תנאי האקלים פה של הגשם, הם די קיצוניים. זאת אומרת, אני מסתכל, אתה משווה את זה לעולם, ואני מסתכל על ערים גדולות, כי אני לא קשה להשוות, אתה יודע, למקומות טרופיים וכאלה, ואתה בסוף רואה שהנתונים פה הם משוגעים, הנתונים של תל אביב. ואגב, בחיפה, בנהריה, המצב אפילו יותר גרוע. ואתה מסתכל על הדבר הזה, וזה קצת לא מתיישב טוב עם זה שאתה מרגיש כאילו אף פעם לא יורד פה גשם, ושנים חשוכות מגשם, והכנרת מתרוקנת, וכל מיני סיפורים כאלה. מצד שני, אלה הנתונים, וזה אגב מתחבר לי לונו שקרה סופש, שהוא קצת ירד בסדר חשיבות ובצדק, כי הוא הרבה פחות חשוב ממוות של בני אדם, אבל ביום שבת היה אמור עוד משחק ביצלון בלומפילד, שרק הקיץ הזה שופץ. רון חולדאי אמר, יש כולה יומיים גשם בשנה, זה היה כנראה אחד מהם, למרות שזה קרה ביותר מיומיים, והמשחק נדחה, ביצלון חדש, שזה מבאס, כי בעולם יורד גשם, ומשחקים לא נתחיל בגשם.
שמעתי את חולדאי הולך אחרי זה לרעיון, אתה שמעת את זה?
מה, שהוא אמר שגם בקאמפ נו אין גג, גם בברצלונה.
בלי קשר לגג, שהגג זה מחדל מסוג אחר לדעת.
גג זה קמצנות.
הוא אמר שאי אפשר לצפות במזג אוויר כזה, ששום מגרש, שום תשתית הייתה שורדת את התנאי מזג אוויר האלה.
אבל עובדתית באותו יום היו משחקים. בנתניה, ודעתי גם המושבה.
נכון, אבל לא, נראה לי שבתל אביב...
היה תנאי, אוקיי.
היה מצב קשה. אני חושב שזה עדיין עזוי, כן? אני חושב שעדיין חייב להיות איזו מערכת ניקוז הרבה יותר איכותית במגרש כדורגל.
בטח שהוא חדש.
שיחקו בבלומפילד אחרי זה?
מאז, כן, יומיים אחרי. הייתם שחק של
נסיעות. כי אני לא יודע איך אפשר לשחק על דשא כזה אחרי זה. דשא ספג, הרי המים עמדו. אני ראיתי את המגרש.
כן,
היה שלוליות. זה היה כמו שלולית ענקית.
נכון.
שלולית מטורפת. נכון. אני לא יודע איך אפשר לעלות שם שחקנים לשחק. אני לא יודע איך הדשא שורד, הדשא גם מת בתנאים האלה.
נכון. אולי שעבו, אני לא יודע מה עשו שם.
כנראה שהביאו לשם איזה צוות, אבל תשמע זה...
אבל זה בדיוק מתחבר לי לעניין שבישראל צריך לצאת מהגישה הזאת שיש יומיים גשם בשנה. זה לא נכון, גם אם יש מעט ימים, בימים האלה יורד הרבה גשם, ואנחנו צריכים לדעת להיות ערוכים לזה. תחשוב על זה שעוד כמה שנים יהיה פה את הרכבת התחתית. נראה לי הזוי אם הרכבת התחתית תוצף, כי התשתיות לא מספיק טובות.
האמת שלא חשבתי על זה, זה הערה נכונה, באמת הזוי.
יהיה פה רכבת תחתית, אנשים עוד ימצאו את עצמם טובים ברכבת תחתית. זה הזוי, וזה דברים שצריך לחשוב עליהם. עכשיו אני מבין, זה פרויקט קשה, וזה פרויקט מורכב, וזה עיר שאתה יודע, עיר תוססת, עם המון תושבים, עם המון תעסוקה.
תשמע, אנחנו לא יודעים מה קרה גם עכשיו, אנחנו לא שומעים על זה. אבל יש כבר, חפרו כבר.
נכון.
חפרו, אנחנו לא שמענו שום דבר על זה.
נכון, א', זה טוב שלא שמענו.
כנראה שזה טוב, או שאנחנו לא יודעים פשוט.
נכון, נכון.
אנחנו לא יודעים.
אנחנו אלף מקווים יש... ששלומם של הפועלים שם טוב.
כן, כנראה שהפועלים שרדו אחרת היינו שומעים, אבל לך תדע כמה נזקים היו, ואם יש צורך לחפור מחדש, או לעשות שם כל מיני דברים ש...
אני מסכים, בלעדה אני מסכים איתך, אני מסכים שצריך לשפר את התשתיות, אבל יחד עם זאת, כן, שוב, אני שוב חוזר לנקודה שלי, שבאמת צריך לשים את הדברים בפרופורציות, באלבמה וטנסי ירד בשנה שעברה בחורף הקודם, ירד 65 מילימטר של גשם ביום, שזה חצי מה שירד פה באותו יום, ונהרגו שני בני אדם. זאת אומרת, וזה ארצות הברית, זה נהיה מתקדמת, והכל טוב. אני חושב בסוף צריך כן להבין שהדברים האלה יכולים לקרות. אני לא חושב שצריך לתחקר, צריך להדין מי שאשם, אני לא אומר, אבל מצד שני גם צריך להיכנס לפרופורציות, ולהבין שבסוף אנחנו חיים בעולם שאסונות קורים ותאונות קורים, וחשוב לדעת להפיק את הלקחים, ואני מקווה מאוד שיצליחו להפיק את הלקחים. אני שמעתי גם שחולדאי אמר שהוא התפטר אם יגלו שהוא אשם. נראה לי קצת גימיק וספין.
גימיק.
אבל כן, זה כאן היה קצת ספין. אז חשוב כן כאילו להבין את הדברים שקרו ולהסיק לקחים, להפיק לקחים, אבל עדיין אני חושב שצריך להבין שהדברים האלה יכולים לקרות, קורים. וזהו, חשובה גם בעיניי, אתה יודע, באמת אחריות יותר של איפה שאפשר לשפר, כאילו, עכשיו מיידית. זאת אומרת, לבוא ולהגיד תשתיות, בסדר, לא יהיה תשתיות בחורף הקרוב, גם כנראה לא בבא, כנראה גם לא בזה אחריו. ואני חושב שזה שראינו עכשיו, כבר בסופה של זה, את המחליות של ששואבות מים פה ברחבי תל אביב, למרות שזה תופס חניה וזה מעצבן, אבל נמצאות פה, וראינו שהגדילו את מספר האנשים במוקד, ושמענו שהמשטרה והמחבי יש בכוננות, אז בעיניי זה מצוין. ואגב, אני אעשה פה איזה רפרנס לסיפור עם השריפה, שהייתה בקרמל, אתה זוכר, עם ה...
תשמע, אנחנו
שנהרגו שם, שנייה, זה גם מהמחדל, ואז כמה שנים אחרי זה, כשאני גרתי בחיפה, הייתה גם שריפה ענקית, שלא הייתה אפילו בקרמל, הייתה ממש בתוך העיר, והיו אפס נפגעים, זאת אומרת אפס הרוגים, אולי כמה נפגעים קלים, והסיבה שזה היה זה כי הייתה אובר היסטריה, אני עושה פה במרכאות עם הידיים, אתם לא רואים כזה פודקאסט, אבל היה אובר היסטריה שבעיניי היה מצוין. זאת אומרת, אני מעדיף שאנשים יגזימו, ואנשים, הם פינו שם שכונות שבכלל הייתה רחוקה מהם שנות אור, והורידו אנשים למטה מהר לכל מיני מקומות כאלה שאכלו כזה.
גם עכשיו, גם עכשיו זה ככה, סתכל.
וגם עכשיו, בדיוק. אבל אני מעדיף את זה. אני מעדיף שכל פעם זה גבר יהיה מוגזם, שאנשים יגידו, יהיה פה הוריקן. ובסוף ירד 5 טיפות גשר, אני מעדיף את זה. זאת אומרת, זה...
גם עכשיו, אני חושב שהיום, על היום, אתה ראית, שלחתי לך היום בדרך, אמרנו, אולי אנחנו לא נצליח להיפגש היום, הולך להיות טירוף. היו כאילו תחזיות, כאילו סוף העולם הולך להגיע.
נכון, נכון. אז אני מעדיף את זה, זה שאני אומר. אני מעדיף שיהיה תחזיות מפחידות,
אנשים יזהרו. זה תמיד בדיעבד, זה תמיד אחרי שקורה, תמיד אחרי שאנשים מתים כבר.
נכון, אבל אם נצליח להסיק מסקנות עכשיו לאורך שנים, זה לא שווה את זה כמובן, לא שווה שאף אחד מת.
אצלנו כשבן אדם מתחלף, כשבעל תפקיד מתחלף, איתו גם כל הידע.
זה מה שמפחיד אותי, נכון, נכון. זה מה שמפחיד אותי. אז אנחנו קוראים מכאן לעיריות, למשטרה, למכבי אש, בחיית, שמרו את הלקחים האלה, שלא נצטרך
להסיק. אתה יודע מה, אני חושב שיותר מזה צריך לבוא ולהגיד גם שיש פה אחריות גם לאנשים. כל אחד צריך לקחת גם אחריות על עצמו ועל הקרובים אליו.
אני מסכים, אבל לא במקרה הזה. הם ירדו במעלית.
תשמע, אני יכול להגיד...
הם ירדו במעלית.
אני ואתה, כשבאנו לפה בדרך לפה, חנינו בחניון.
נכון.
אני יכול להגיד לך שאם היה גשם חזק, הייתי אומר לך שאין סיכוי שנכנסים לחניון.
אבל כי אתה חכם בדיעבד בגלל מה שקרה להם. נכון. היית אומר את זה גם לפני שבוע? אני לא.
לא, לא הייתי אומר את זה לפני שבוע.
וזה מה שאני אומר, אני חושב במקרה הזה ספציפית, הם עשו בדיוק מה שאני ואתה היינו עושים, וכנראה כל בעיהם עם שיקול דעת סביר היה עושה.
נכון, אבל זה חלק מהעניין של אחריות אישית, שגם צריך לעשות אותה בדיעבד, וגם צריך לקחת אותה הלאה, כי בעלי התפקידים לא ישבו וישמרו את הלקחים האלה עוד הרבה שנים, אנחנו כן יכולים, הידע הזה כן נשאר אצלנו.
זה אני מסכים.
ומה לעשות?
נכון, נכון, אולי צריך חדד נעלים בחורף, אתה יודע, כמו שעושים חידוד נעלים כל פעם שפיקוד העורף, כשמחליט קצת מתיחות, מחדש אומרים לך, צריך להיכנס לזה, צריך לעשות ככה, 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 אולי אותו דבר.
גם חברת חשמל, הרבה פעמים בחורף.
חברת חשמל עושה.
נכון?
נכון.
פרסם את הנהלים שלה,
נכון. בטוח. אולי צריך, אני... גם מחבש ומשטרה יעשו את זה.
יכול להיות, נכון.
כאילו להבין אני... איפה יותר מסוכן, איפה פחות מסוכן, או אתה יודע, אפילו אני חושב על זה. אם עכשיו אני נוסע באוטו שלי, ואני תקוע בפקק ביעלון, פתאום מתחיל מוצף, מה אני עושה?
אכלת אותה.
אני... לא, אבל מה אני צריך לעשות? לצאת מהאוטו, לעמוד על הגג, להתחיל לבוח ברגל למעלה, אני לא יודע, מה אני עושה?
אתה מחכה, אתה ראית מה קרה בנהריה?
ראיתי מה קרה בנהריה ובנהם נהרג.
נכון, קודם כל.
אז תאמין, אז אולי לא, אולי זה לא צריך לחכות באוטו, כי האוטו יכול להיסחף.
מצער מאוד, לא, אבל אנשים יצאו מהרכבים, הפקירו אותם, ובאו כל מיני טרקטורים לאסוף אותם, ראית את זה?
אז אולי זה הדבר הנכון לעשות. זה שאומר, אני לא יודע, אני גם לא רוצה להמליץ פה לאף אחד מה לעשות.
אני גם לא יודע מה לעשות.
אני אומר, יש אנשים שהם בעלי מקצוע שיבואו ויגידו, אם נתקעתם בפקק והוצפתם, אם האוטו שלכם בחניה ומוצף, אגב, גם זה יכול להגיד פעם הבאה, חבר'ה, אם האוטו שלכם במינוס אחד ומוצף, שילך האוטו. למי אכפת מהאוטו? כאילו בסוף יש ביטוח, או לא יודע, זה פוסט מז'ור, אבל הכוח, זה יותר חשוב מחיי אדם, פחות חשוב מחיי אדם.
אני צוחק על משהו אחר, ראית שבפלורנטין קיבלו כנסות, הרכבים שנתקעו ואי אפשר להניע אותם?
באמת?
כן. והעירייה יצאה אחרי זה באיזו הודעה דמגוגית כזאת, שמה, נבטל ואל תדאגו, וזה בטעות, כתוב יש שלט, ראיתי רכב שהיה עליו שלט גדול, פקח יקר, אני לא יכול להניע את הרכב. אגב, אני לא יודע אם זה אמיתי. אי אפשר לדעת.
נכון, אי אפשר לדעת. כל אחד יכול לעשות את זה.
כל אחד יכול לשים שלט שאני לא יכול להזיז את הרכב, כי בגלל המים אני לא יכול להניע אותו.
כן, אבל אולי, אבל בהם כאלה צריך להיות יותר סלחני.
ליד השלט הוא קיבל שתי דוחות. זה הגדול.
לדעתי בהם כאלה צריך להיות יותר סלחניים בכל מקרה. זהו, זה לגבי החורף, אבל כבר בוא נעשה, אנחנו תמיד אומרים בוא לא נחיים בדיעבד, אני נחיים קדימה. אז בואו נדבר קצת על ההפוך של החורף, שזה בעצם הקיץ, ואני רק רוצה לסבר את אוזנך, אני לא יודע אם אתה יודע או לא יודע, אבל באירופה ובארצות הברית, אנשים אשכרה נהרגים מחום. זאת אומרת, יש גלי חום, ואנשים נהרגים. אני קראתי את החזית לקיץ 2020, צופים ש100 אנשים ימותו בגל חום, שכשהם כותבים גל חום, הם אומרים שזה יגיע ל-34 מעלות. בסדר? עכשיו, בצורך ההשוואה, המקסיום החודשי הממוצע בישראל הוא 35.5 מעלות בתל אביב. זאת אומרת, זה מעלה וחצי יותר בממוצע. זאת אומרת, לאורך השנים המקסיום הוא יותר מה-34 הזה, ועדיין לא נהרגים פה 100 אנשים באותו חודש ממקים של חום. אז כנראה שעם חום אנחנו יודעים להתמודד לא רע, שזה דווקא משהו שמשמח לשמוע. אגב, רוצה לנחש באיזה חודש הממוצע הזה של החום?
לא.
אתה תאמר.
של החום?
כן.
בטח באפריל.
אז אני הופתעתי. באפריל? אני הופתעתי. אני הייתי בטוח שיולי, אוגוסט, גם הסתכלתי על יש על הגרף, ראיתי עלייה מוזרה בכל מספר 4. כן, איך חשבת על אפריל? למרות שממוצע מעלות באפריל הוא לא הכי גבוה, שזה מוזר. זאת אומרת, כאילו, היום הכי חם בשנה הוא בדרך כלל שמה, אבל יולי, אוגוסט חם יותר בממוצע, כי הוא לא יכול 30 או 31 יום. לא יודע, אותי באמת זה מה שהפתיע. אני לא יודע למה, אפריל, מה, לא יודע. תמיד מרגיש שכמו חודש אביבי, לא כמו פסח וזה.
כן, באמת.
אז זהו, אז אני חושב שאנחנו כן יודעים להתמודד טוב יותר עם הקיץ, וטוב שכך, אבל סתם רוצה לתת איזה רפרנס שבמדינות אחרות, שמדינות מתקדמות, לונדון היא לא עולם שלישי, נרגים זה, ואגב, שחיפשתי קצת נתונים לפוד, להסתכל קצת על חורפים, אז שתדע שמדינות שהן יותר, נקרא לזה, מתפתחות, או אפילו ומטה, מקומות כמו אודו, או פיליפינים, שיש שם שיטפונות, נרגים מאות, אם לא אלפי אנשים. שזה מטורף, זה קשור לזה שמזג האוויר הרבה יותר קיצוני, והוריקן זה הוריקן, ויש שם לפעמים פשוט נער או אגם שיושב על יישוב, ופשוט האגם עולה, פשוט שוטה את היישוב איתו. וכנראה גם יותר קשה לחלץ שם, כי באמת המדינה פחות מתקדמת. אז המצב שלנו עוד יחסי טוב, בואו נפק את הלקחים, בואו נלמד מזה, ושלא נאבד יותר בני אדם, בגלל דברים שמזג האוויר ותשתיות לא טובות. אז אנחנו מסכימים. טוב חברים, זה מה שאנו להגיד על המזג האוויר, בואו נעבור לנושא השני שלנו, גם הוא היה בסופש, אז באמת יכול להיות שככה בין לבין החדשות על המזג האוויר והרוגים והבלגן, אז קצת נאבד לכם, קצת לא שמעתם, אבל חוסל בסוף שבוע זה סולימני, קאסם סולימני, שהיה בעצם מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה האיראניות, שבעצם כוח קוץ של משמרות המהפכה זה בעצם הכוח שאחראי על כל החוץ, זאת אומרת, משמעות הפרחה אחראיות בכללי.
זה מוסד כזה, לא?
זהו, אז זהו, אז בדיוק באתי להגיד שניסיתי לחשוב כאילו, אוקיי, למה זה שקול אם יחסלו לנו חס וחלילה? אז זה כנראה פחות או יותר שקול לחיסול ראש המוסד. אני חושב ההבדל הוא שהם טיפה יותר אגרסיביים מהמוסד, זאת אומרת, יש ממש מיליציות, הם עושים דברים גם בגלוי, בניגוד למוסד שאתה יודע, אין לו עכשיו כוחות שהם רשמיים שלו והם מסתובבים מצובישי ויורים באוויר. אז זה קצת שונה, אבל זה משהו כזה שקצת אין אותו אצלנו. אבל בכל מקרה, הנקודה היא שהבן אדם הזה הוא מאוד מאוד בכיר. אני ראיתי בהרבה מקומות שהגדירו אותו כסכנה הכי גדולה לישראל מאז היטלר. אז אני רוצה להתייחס לזה, כי אני חושב שזאת הגזמה. אני אמנם לא, אני, אתה יודע, לא הזנתי לו לשיחות ולא ראיתי סרטונים שלו אף פעם, כי לא הייתי במקומות האלה בצבא ובאזרחות.
אני חושב אבל... שקראתי בכמה מקומות שהיינו אמורים לחסל אותו, יותר שאחד... מפעם אחת,
כן.
ולא קיבלנו אור ירוק מהאמריקאים לעשות את זה.
נכון. כי אני חושב שאנשים פחדו מההשלכה של חיסול כזה. תכף נדבר על ההשלכות, שבינתיים נראה
שהם דווקא חלביות. אני חושב שבשבילנו טוב שלא אנחנו חיסלנו אותו.
נכון.
שהם דווקא...
נכון.
הורידו אותו, זה נותן לנו קצת יותר אוויר לנשימה ופחות סכנה.
נכון.
במיידי.
נכון. כי לתקוף אותנו ישר עכשיו זה קצת אובר קיל, וגם אובר לא נראה טוב, בעיקר שהם, יש להם את הבעיות שלהם הכלכליות, והם לא רוצים שעכשיו יטילו עליהם סנקציות גם האירופאים. אבל אני שנייה רוצה להתייחס לאיש. אני באמת חושב שהאיש כאילו, בעיניי, לא יודע, ראיתי דברים שהוא עשה, ואת הקורות חיים שלו נקרא לזה. וכן, הוא איש רע, הוא עשה הרבה נזק, הרג הרבה אנשים, אבל בסוף, מפה ללהגיד שהאיש הזה ספציפית יכל לגרום להשמדת מדינת ישראל, נראה לי אנחנו רחוקים שנות אור, ונראה לי אפילו, לא יודע, נסראללה יותר מסוכן ויותר קיצוני,
לא.
ויותר יותר שונא אותנו.
בסדר גודל של הדברים שהוא עשה, אתה יכול לספור, אחרי אסון, אגב, הוא היה קצת, אפשר להגיד, חבר של האמריקאים. אחרי אסון התאומים, הוא החליט שהוא הולך ראש בראש עם הטליבן,
נכון,
בפקיסטן.
ואחר כך עם דאש.
נכון, מאוחר יותר גם עם דאש, אבל הוא הלך ראש בראש עם הטליבן כדי להפין שם את הטליבן הסוני. אחרי זה הוא הסתכסך עם האמריקאים, היה שם איזה פיגוע באחת השגרירויות שהוא היה אחראי לו, ואחרי זה הוא גם נלחם בדאש, ואני חושב שהיכולת שלו לרכז את השליטה שלו במזרח התיכון כנראה אין שני לה, והוא עשה הרבה נזק, אני חושב גם בסוריה.
אז זה נכון, שמעתי לו שהוא היה קריזמטי בטירוף, הוא היה מפקד דגול, וכנראה זה נכון, אבל תשמע, אני אישית לא חושב שלחסל את הראש זה משהו שבהכרח חוזר, אני חושב שלחסל את הראש, הרבה פעמים אתה יודע, כאילו אתה הורג אחד, בא מישהו אחר, אני מסכים שכנראה מה שאנשים אומרים היו לו איזה שהם יכולות יותר רציניות מהשאר, אבל אני עדיין חושב שבאיזשהו מקום אולי קצת הגזמנו ונסחפנו עם התיאור שלו כצורר וכלא יודע מה, היטלר 2.
הכריזו שהוא אחד מ-100 אנשים המשפיעים בעולם. אני חושב שזה דווקא לא תלוש. ואני חושב שזה לא תלוש גם שאפשר להגיד שהוא היטלר 2. אני חושב ש... איכשהו הצלחנו, אני לא אומר אנחנו הצלחנו, העולם הצליח, הכוונה, למנוע ממנו לשים יד על יכולת גרעינית, מה שמאוד צמצם את היכולת שלו לקחת את העולם וליצור איזשהו נזק שהוא או פוטנציאל לנזק שהוא גדול
אבל
ממדים.
אבל בסוף הוא כפוף לחימנאי ולמנהיגי האלוהים שם, שהם
מנהיגי דת. אתה מדבר שם על אנשים מאוד קיצוניים.
אז זה התיאוריה שלי, אני לא בטוח. אתה מבין, אני לא בטוח שהם כאלה קיצוניים כמו שעושים הם. בסוף, תחשוב, הם אנשים שחיים מאוד מאוד טוב, נכון? הם עשירים ברמות כנראה ככורח. אני מדבר על המנהיגים, לא על... ובסוף, אתה יודע, מה אכפת להם? כאילו, מה יש להם עכשיו להתחיל מלחמה עם ישראל או ארצות הברית? מה יש להם להתחיל מלחמה שלא יודעים איך תיגמר?
אבל עובדה.
למה? עובדה, זה לא קורה.
מה לא קורה? הם פיצצו...
ישראל ואיראן לא נלחמו מעולם. בסדר, אז יש פיגועים ועניינים. אבל גם ארצות הברית ואיראן לא הגיעו למלחמה.
אבל איראן עושה דברים במקביל. היא מממנת כוחות אחרים במקביל. היא אמנה באופן ישיר את החיזבאללה.
לי מרגיש שזה נוח להם. לי מרגיש שזה נוח להם צרכים פוליטיים, אני חושב שגם אגב גם בארץ, ראינו את נתניהו עושה את זה לא פעם ולא פעמיים. איראן, 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 הם צצה, פצצה, פצצה.
מול האמריקאים היה
להם...
מול האמריקאים היה להם ממשק כאילו... מדויק, אני חושב מול הקורדים, האמריקאים הרי תמכו בכוחות הקורדים, נכון?
נכון.
והאיראנים מלחמים בקורדים, באופן שוטף. יש לאמריקאים שם בסיסים, ובאופן שוטף מפעילים שם לחץ. אז מול האמריקאים אולי כן היה שם איזשהו ממשק אוטומטי של האמריקאים, כל הזמן היה חיכוך איתם, אבל... מולנו יש חיכוך, והוא בדיעבד. אני חושב שהם תומכים בחיזבאללה, יכול להיות שהם תומכים גם בחמאס, אני לא בטוח לגבי זה.
הם כן ולא, כי הם סונים אישיים, יש שם קצת גם מתיחות וגם סינם שוטפת שמחרת.
וגם הם תומכים שם בכל האזור הסורי, הם רוצים כל הזמן לשלוט בו. למעשה, הם די מתקפים אותנו.
יש שם שאיפות קצת להיות פרס, כנראה של פעם, אבל א', בוא נתחיל עם זה שאני חושב שהם סונים את ערב הסעודית הרבה יותר מה שהם סונים אותנו. זאת אומרת, כאילו, השנאה בין הסונים לשיעים היא הרבה יותר גדולה מאשר השנאה אלינו.
אני חושב שבעיקר, זה בעיקר סביב כל מה שקורה ב... תשמע, ערב הסעודית מדינה מאוד עשירה.
נכון.
כולם מקנים בערב הסעודית.
נכון, זה כסף חשוב, נכון? אבל אני חושב שבעיקר רוב הבלגן שכאילו נראה שיש, לדעתי, זה בעיקר, אתה יודע, זה משרת אותם פנימית מאוד מאוד טוב. זאת אומרת, בסוף, לא ולהגיד, אויב, אוהב ציוני, אוהב ציוני, אוהב ציוני, אוהב ציוני, זה טוב, זה טוב להם. זה טוב להם פנימית לתוך המשטר שלהם, זה טוב להם לדכא מרדים אולי, זה טוב להם זה. אני חושב, אגב, גם פה אתה רואה את זה כשיש מלחמות, אני חושב שפעם מלחמות האמיתיות, אבל כשיש מלחמות, עם מאוחד. גם אם זה מאחורי ביבי וגם אם זה מאחורי גנץ.
אני לא חושב שיש הבדל ברמה הביטחונית, מי יהיה ראש ממשלה. תשים את... תתן לי איזה מישהו ש...
אצלנו?
כן.
יאיר לפיד.
תשים את יאיר לפיד ראש ממשלה. זה לא משנה, המדיניות הביטחונית היא אותו דבר. כולם יעשו כנראה פחות או יותר את אותו דבר. אלא אם כן תחזיר לנו את אולמרט, ואז הוא פשוט יתחיל לשטח עוד פעם את כל לבנון בלי קשר לכלום. סתם.
הוא עושה סקור בסוריה.
כן. אני חושב שהוא הכי משוגע שהיה לנו פה, אבל בסדר.
עוד דבר שקרה זה שבהלוויה שלו נהרגו עשרות אנשים, ראית את זה?
ראיתי. האמת שזה הזה. אני מה להגיד את זה.
תשמע, יפה. האיש מצליח לקחת חיים גם במסע הלוויה שלו. זה לא מובן מאליו.
כן, היה שם... לא מבין מה היה שאנשים כל כך... להתרגש,
להעלות אחד אבל זה גם קורה במקה כל הזמן כשיש להם את החג עלייה לרגל
עכשיו אני מבין, בטח הם כולם משתקרים או משהו סתם לא, אסור להם
אלכוהול אבל לא ברור, לא ברור הסיפור הזה אבל עזוב, בוא נדבר על התגובה התגובה לדעתי מעניינת, בוא נדבר על התגובה אז היום הייתה התגובה בבוקר, נגיד את האמת, אז עדיין לא הכל ידוע.
הייתה תגובה מסויגת.
הייתה תגובה עזויה בעיניי. זאת אומרת, הם ירו 15 טילים, אמרו משהו כזה, חלקם עם ראש נפץ, חלקם בלי ראש נפץ, כל הפרטים עוד לא ידועים.
הם ניסו לוודא שאין, שזה לא מאויש.
שזה לא פוגע באף אחד, כן, ופגעו במחסנים. אגב, למה זה מזכיר לי? את התקיפות של צה"ל בעזה, שלפעמים תוקפים בעזה ובסוף תוקפים דיונות.
לא, נראה לי שלא, נראה לי שאתה...
זה מרגיש לי אחד לאחד אותו דבר.
לא.
זאת אומרת, הם רצו להגיד, הנה, תקפנו לתושבים שלהם ולעם שלהם, אני חושב שאני, הם לא רצו עכשיו להתחיל מלחמה עם האמריקאים, כי הם פוחדים. אגב, דעתי אחד הסיבות שהם פוחדים זה כי טראמפ שם, זאת אומרת, כאילו, האיש לא צפוי, האיש באמת לא צפוי, כאילו, גם החיסול כזה סולימני, באמת בא יחסית משום מקום, נכון, היה התפרעויות וזה, אבל זו תגובה, כאילו, במרכאות, חסרת פרופורציות, כאילו, לא הייתם מצפה את זה. כי אתה דווקא דיבר לא מזמן על זה שהוא רוצה להוציא את הכוחות, לא להתערב, בום, מוריד להם את אחד האנשים חזקים במשטר.
לפי מה שאני שמעתי, היה שם וקראתי, היה שם איזה עניין סביב זה שהם הצליחו להשיג איזה מידע מודיעיני על זה שהוא תכנן פיגוע ענק. וכנראה אחד הפיגועים היה יכל להשליך באופן ישיר על ארצות הברית. והחליט להוציא את ההוצאה שלו, לא הוצאה להרוג את החיסול שלו, אבל רציתי להגיד משהו על החיסול עצמו. קראתי חיסול סופר מיוחד, אני חושב שלא היה חיסול כזה.
למה?
הכימו כתבה מיוחד, זה נקרא מלט MQ9 ריפר. המלט הזה מצויד בטיל חדשני בסדר גודל שאנחנו לא מכירים, טיל שנקרא Hellfire, שמה שהוא יודע לעשות זה להתכוונן לתוך המטרה ולצמצם את כל הנזק הסביבתי.
זאת אומרת שאפס נזק,
אתה חושב שהוא פוגע ברכב? אני חושב שפגעו בו ברכב, נכון?
כן, כן, ברכב.
פגעו בו ברכב, ואתה לא עושה נזק בכלל מסביב, ויכול להיות רכב ליד שלא יקרה לו כלום כמעט. הוא פותח כל מיני כנפיים מטיל הזה, והוא מצמצם את כל הנזק, ודוחף אותו, כן, ודוחף אותו במרוכז לנקודה אחת. המלט עצמו, מלט סופר מתקדם, הוא יכול לרחף שעות, האמצעים שלו הם אדירים. אני מת על דברים שהם...
זאת אומרת, אפילו לא היה בן אדם שהיה שם מעורב.
כלום.
חוץ מהמפעיל שהפעיל את המעלה מרחוק.
נכון, הכל מרחוק.
זאת אומרת, מבחינת האמריקאים היה אפס סיכון המבצע הזה, מדהים.
אפס סיכון.
איך היה אדם?
מידע מודיעיני, סופר מדויק.
שמעניין אם אנחנו עזרנו או לא עזרנו במידע המודיעיני.
לא נראה לי שהם צריכים אותנו בדבר הזה, האמת.
אפשר לדעת. נראה לי הם גופי ביון שלהם חזקים, אבל כן, הגופי ביון שלהם לא חסר להם.
כן, כן, אני חושב שבזה הם לא היו צריכים אותנו.
אני חושב שגם סולימאני היה קצת שחצן, אתה יודע? כאילו, אתה תראה, נגיד, נסראללה לא יוצא החוצה.
נכון, הוא לא התחבא.
בדיוק. והוא הרשה לעצמו. אגב, אני חושב שהסיבה שהוא הרשה לעצמו, כי החיסול הזה בעיניי הוא קצת חסר תקדים. יכול להיות שאני לא מכיר את ההיסטוריה עד הסוף, אבל אין הרבה חיסולים שמחסלים בין, כאילו, מישהו שהוא בעל תפקיד במדינה. זאת אומרת, אתה יודע, ארגון טרור זה משהו אחר, חיזבאללה זה משהו אחר, אבל כאן הוא באמת, הוא בסוף, במרכאות אני אומר פקיד, בסוף, אתה יודע, הוא נבחר על ידי הממשל.
על פניו זה, כן, אתה צודק, זה פוטנציאל מלחמת עולם, בוא נגיד.
כן, בדיוק, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד 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 חריג. אני חושב שאם היו עושים את זה, נגיד, הורגים עכשיו גנרל רוסי, זה כנראה מתחיל מלחמת עולם. וגם מלחמת העולם הראשונה פרצה על חיסול,
אפילו לא רוסי, בוא נתחיל, בוא ניקח את זה קצת, טורקי. מלחמת העולם, בוודאות.
נכון, נכון. זאת אומרת, אני חושב ש... ובגלל זה, ארדואן משתגע בתגובה. אני חושב שהתגובה של איראן היא מאוד מאוד נרפית. אני חושב שזה קשור לזה שאלף הם כנראה קצת מפחדים.
אני חושב שיש להם שם בעיות רציניות. יש להם בעיות, כן.
כלכליות ופוליטיות.
בעיות רציניות.
רציניות מאוד בכלכלה. הרבה הבנות והרבה בלגן נגד המשטר. ואני חושב, אתה יודע, הם רצו לשדר מבחינתם, הנה עשינו. גם ראיתי בהתחלה שהם פרסמו בתקשורת הפנימית שלהם שנהרגו מלא אמריקאים, אמריקאים רוצים לסגת. לא יודע כמה קל לעשות את הבלוף הזה היום, באמת, בעידן האינטרנט, ואתה יודע, בסוף זה עוד צפון קוריאה, כאילו, שמי
לא, כן, לא, לא. תשמע, ראיתי שמאוד מאוד, יש המון אזרחים איראנים, פרסים, אמיתיים, שלא רוצים את הדבר הזה, לא רוצים את המשטר הזה.
שאוהבים את זה, גם אוהבים את ישראל וארצות הברית.
נכון. כן, נכון, מדברים עם אנשים ישראלים באינסטגרם, באופן קבוע.
נכון.
פידבקים, פייסבוק, המון.
ולדעתי אחד הפחדים שלהם זה להתחיל איזושהי מלחמה כזאת שתוציא טעם לרחוב בשוט. כאילו, העם ישלם הרי בסוף את המחיר.
העם שלהם לדעתי כבר משלם את המחיר.
אבל ככל שיהיה להם פחות מה להפסיד להם, ככה הוא יוצא לצל הרחובות.
תשמע, עכשיו יש שם נזקים כלכליים.
נכון, כלכליים.
בעקבות הדבר הזה שאי אפשר לעמוד אותם.
נכון.
אפילו ההודעה הזאת שהוציאו שלא כדאי לחברות התעופה לעבור מעל איראן.
כן, זה משהו
מוכר. גורם לנזק.
נכון, רק אני רק אציין, שם בו פרסמו שחברות הרוסים הוציאו הנחיה לחברות שלהם לא לעבור מעל איראן. האמריקאים פרסו את זה לפני כמה חודשים, הבנו.
והאוקרנים במיוחד אחרי הפעלה של המטוס שלהם שם?
כן, ונכון, האמת שלא דיברנו על זה בכלל. גם היום נפל מטוס איראני, מטוס אוקראיני מעל שמי איראן, מעל שמי טהרן. זאת אומרת, אפילו לא תגיד באיזה
פרוור כזה. ממש, בתוך אצטדיון.
בתוך אצטדיון כדורגל, ראינו שזה היה ישר קצת אחרי ההמראה שלו. שני דברים מעניינים בהקשר הזה שקראתי, זה אחד שהקופסה שחורה בידי האיראנים, והם לא רוצים לתת כאילו, למה אתם לא רוצים לתת? והדבר השני, שבאמת הטענות הם של המערב ושל אוקראינה ושל החברה האוקראינית, זה שהמטוס היה תקין לגמרי, ובעצם האיראנים כנראה הפילו אותו, בטעות אותו בכוונה. והטיעון של האיראנים הוא מה פתאום, זה תקלה במטוס. המטוס, לפי מה שקראנו, יחסית חדש, הוא בין 3.5 שנים.
חדש, זה נחשב דנדש במונחים של מטוס.
נכון, שהמטוס עם הניילונים עוד. סיפור הזוי. אני מניח שיום אחד נגלה אבל מה קרה שם, לא יכול להסתיר את זה עוד הרבה זמן.
או שלא, אתה לא יכול לדעת.
אבל אני חושב שעצם העובדה שהם לא נותנים את הקופסה השחורה וזה, זה מאוד מחשיד. ואני חושב שגם אם זה הם והם יודעים שזה הם והם לא מודים שזה הם, זה כי הם מפחדים.
ברור שהם מפחדים.
הם מפחדים מסכסך עם האוקראינים.
אני חושב שיש מצב טוב שהייתה שם תקלה בזיהוי.
כן, שזה תינונה.
כן, כן. הייתה תקלה בזיהוי, כנראה מישהו מלחץ, חייל שלו, זה, כנראה מישהו הוריד את המטוס הזה.
אני מסכים.
ויש שם כנראה איזה פחד מטורף.
אני מסכים.
סביב כל הסיפור הזה. לא יודע מה האוקראינים יש להם לתרום במערכה הזאת, אבל כן.
לא משנה, זה לא מסכסכות עם מוצד, זה הדבר האחרון שהם צריכים.
זה נכון.
ולדעתי, תשמע, לדעתי בסוף שורה התחתונה, הם לא רוצים מלחמה עם האמריקאים.
ואגב, בואינג, כמו שאמרת לי גם, תוך כדי שראינו את הקדימון הזה, בואינג כנראה תיפגע.
מצב קשה, כן. בואינג כבר שני מטוסים שלה התרסקו, והמניה שלהם קרסה.
אם הדבר הזה לא ייפתר, זה כנראה יכניס אותם לעוד יותר בוך.
נכון. כן, זה יכול להיות בעייתי. עבור בוינג, שלטרס נשמע שהם די מסכנים, כאילו הם פשוט... המטוס שלהם במקרה הזה. לא נכון, בזמן לא נכון.
במקרה הזה.
למרות שאנחנו עדיין לא יודעים, חשוב לציין, יכול להיות שהאמת את התקלה במטוס. לא צריך ישר להגיד שהאיראנים משקרים. יכול להיות שזה אמת העניין. אז בואו נסכם ככה את הסיפור הזה. אני חושב שהחיסול הזה הוא חיסול שהוא טוב לנו, לישראל. באמת הורידו פה בן אדם שאמת היה מסוכן לנו. שוב, אני לדעתי אישית מפריזים קצת בחשיבות שלו, אבל מסוכן, אני מסכים שהוא היה מסוכן בכל מקרה.
כנראה שיהיה מישהו שימלא את מקומו.
בדיוק, ואני חושב שזה גם נחמד שחורים שהאמריקאים פה, זאת אומרת שהם לא נוטשו לגמרי את הסביבה ואת המזרח התיכון.
אני חושב שיש פה מדיניות מובהקת חדשה שהיא לגמרי...
אז הבעיה עם טראפ שאי אפשר לדעת, אתה מבין?
אני חושב שהוא חותר תחת המדיניות שאובמה נקט, הוא עושה את זה בכל האספקטים. אגב, הדמוקרטים
התנגדו לחיסול, ראיתי.
ראיתי שהם אפילו הוציאו הודעות...
גינוי.
גינוי, כן, על החיסול.
אז היה.
שצריך לפעול בדרכי שלום, אני חושב שזה הולך...
זה פוליטי, זה יש שנות בחירות.
זה פוליטי, ולדעתי זה פוליטי רע מאוד לדמוקרטים, לדעתי טראמפ עשה פה מהלך על הכתר.
אגב, זה מזכיר מה שקורה בארץ לפעמים, דרך אגב. שמרגיש שפעמים תוקפים את הימין ואת נתניהו, לא משנה מה הוא עושה. גם שזה מוצדק, כחול לבן אגב מנסים להיזהר מזה, זה כחול לבן בחיסול של אלטה של שהיה לו מזמן, הם דווקא גיבו את נתניהו, אבל הרבה פעמים אני זוכר ביותר תקופות יותר שנות, השמאל תמיד היה שר נגד.
ורגע אחרי זה אמרו שהוא לא יכול לקיים כראש ממשלה, אתה יודע, זה הכל פה פוליטיקה.
נכון.
אצלנו במיוחד, אבל שם אני חושב שהנקיטת עמדה הפוליטית הזאת היא לא כל כך טובה לדמוקרטים, כי אני חושב שרוב האוכלוסייה האמריקאית נגד גרעין איראני.
נכון. קצת שני, הרבה שם גם בעד בדלנות, זאת אומרת, הם בעד אל תערו חיילים שלנו
ושמחמות שאחרים. וגם יש שם הרבה מאגרים.
מצד שני, אגב, היה פה באמת מהלך יפה שלא סיכנו פה חיי אדם. זאת אומרת, זה לא היה מבצע כמו אז בזמנו עם בן לדן או עם בגדדי, שממש בני אדם היו צריכים להגיע אליו אישית ולראות בו עם M16, אלא הכל נעשה פה בעזרת טכנולוגיה. ולדעתי זה מסמן את הבאות, אגב. לדעתי המלחמות הבאות יהיו ככה. יהיו מלחמות בין רובוטים, בין מלטים.
אפרופו הלייזר. שנכנס לנו עם כיפת ברזל, אבל אולי נדבר על זה בפעם אחרת.
כן, בדיוק, שמורת על עזר בפעם אחרת. זהו, אז זה הנושא השני שלנו להיום. ונעבור לנושא השלישי, שהאמת שהוא מקשר לנושא הראשון, כשאני חושב על זה. פשוט קצת הלכנו על סדר כרונולוגיה, הנושא השלישי שלנו זה מחלת השפעת. אז ככה נתחיל בכמה נתונים יבשים. אז מחלת השפעת היא הרבה יותר קשה ממה שאתם חושבים, זאת אומרת, זאת לא מחלה... קלה כזאת, שאנשים חושבים שהם מצוינים יומיים בבית, הם אומרים לבוס שלהם שזה שפעת, יומיים מחלה וחוזרים לעבודה.
בקצה המזלג, השפעת, הנגיף עצמו, זה וירוס בעצם, זה לא נגיף. הווירוס עצמו, מה שהוא עושה, זה גורם למערכת החיסונית לתקוף אותנו. אנחנו למעשה תוקפים את עצמנו בדבר הזה, וזה מה שמסוכן יותר מהכל. צריך לקחת בחשבון שמה שאנחנו מרגישים בדרך כלל, קור, צינון, שיעול, כל הדברים האלה זה לא שפעת. השפעת עצמה יותר מסוכנת השנה, וגם בשנים קודמות. אחת, המחלות שהצטרפו לשפעת הרגילה, זו שפעת החזירים. אין הרבה הבדלים בין שפעת החזירים לשפעת הרגילה. על פניו, מאיך שרואים אותם, היא פשוט הרבה יותר חריפה, הרבה יותר חזקה בממדים שלה. החיסון החדש שיש, מחסן גם וגם. אבל יש תקלות עם החיסון, אתה יודע.
כן, אני לא יודע שאתה קודם
בחיסון. יש מחסור מטורף בחיסונים. החיסונים קודם כל הגיעו לארץ מאוחר. לא רק לארץ, אין בעולם.
נכון.
החיסונים הגיעו בכל העולם מאוד מאוחר. אחת הסיבות לזה הייתה כי היה מאוד קשה להבין איך אפשר... הווירוס הזה כל הזמן מתפתח. והוא מתפתח בצורה מתוחכמת. ולא תמיד המדענים יודעים בדיוק מה לעשות כדי לפתח את ה...
כן, זה בעצם מלחמה של גנב מול שוטר כזה.
כן. הביולוגיה מחזירה לנו קצת.
בדיוק.
והנגיף הזה, עוד פעם אני אומר נגיף, זה וירוס. הוא מתוחכם. והוא אלים גם. אני חושב יותר מבשנים קודמות. רואים את זה בתקשורת, רואים את זה בכמות האנשים.
זה מרגיש ככה, לא ספק.
מרגיש ככה. אנשים
מוגלים.
נכון, נכון. פתאום המודעות קצת עלתה. ועדיין, אנחנו קולטים הרבה מתנגדים, ואני אמיתי לא מצליח להבין למה.
לחיסון אתה מדבר?
לחיסון כמובן.
נכון, אז זה באמת מוזר, זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה מתנגדים לחיסונים, ראינו שנה שעברה זה היה, או לפני שנתיים, הסרטון שרץ ברשת על הבחורה שעמדה בטכניון, וטענה שהיא לא הזויה, ושהיא נגד חיסונים, ודברים כאלה.
מה, אתה יודע מה משגרתי? ראיתי מישהי בהיריון שמתנגדת לזה. ונשים בהיריון הם בסיכוי הרבה יותר
הם בסיכון גבוה. רק אתמול קראנו שאישה בהיריון חולה והיא במצב קשה.
לא מבין איך היא לוקחת את הסיכון הזה. לא, על סמך מה? אומרים לך, רופאים, את יודעת מה, אל תקשיבי למה שקובע.
אז האנשים האלה בטוחים יש קונספירציה. האנשים האלה בטוחים שיש קונספירציה. האנשים האלה בטוחים שהחיסונים זה חברות התרופות, שרוצות להרוויח כסף.
גם יש יותר מזה, יש אנשים שבטוחים שהחיסון מביא להם דווקא את המחלה.
כן, וגורם, גם קראתי כאלה שאומרים שזה גורם לאוטיזם, ובילדים קטנים, וכן הלאה וכן הלאה. רק חשוב אגב להגיד שהחיסון הזה ספציפית, מה שאני מכיר, זה חיידקים מומתים, ולא מוחלשים, ולכן זה...
נכון,
אתה לא מוריד
הם דבק. כבר לא מוחלשים, הם מומתים.
כן, אתה לא מוריד דבק בכלל. בכל מקרה, אם נדבר קצת
יש,
על
יש, ה... יש סיכון איזשהו סיכון מסוים שבעקבות החיסון, המערכת החיסונית טיפה נחלשת כי היא קולטת אותם או משהו כזה, אבל זה לא רציני, זה דברים שהם שוליים לעומת...
לעומת ה... להיות חולה.
נכון, לעומת הנזק שאתה יכול לחסוך.
ואם נדבר על זה רגע, אז קראנו בתקשורת שבנובמבר 2019, שזה בעצם לא מזמן, לפני חודשיים, בית משפט הכריח הורים לחסן את הילד שלהם. זאת אומרת, הורים שהם לא רוצים לחסן את הילד שלהם.
האמת שזה קצת הזעה בעיניי, אבל מצד שני, תשמע, זה התערבות קצת יותר מדי.
חופש הפרט בסוף קצת.
נכון, טיפה יותר מדי.
אבל מצד שני זה שמירה על בריאות הציבור.
נכון. זה אולי הערך השני שבית משפט מנסה להגן עליו, כי...
וגם אגב בשלום הילד, כי בסוף הוא לא יכול לבחור בעצמו. זאת מניחים שהוא לא מספיק בקי ויודע לקבל החלטה מושכלת.
אבל כמה החלטות, אבל כמה החלטות כאלה הורים עושים בשביל הילדים שלהם, חוץ משפעת, נראה לי זה לא...
וכאן זה משפיע גם שם ילדי הגן, וזה על ההורים שלהם.
זהו, זהו, אני חושב שאנחנו מדברים כאן קצת על שיקול שהוא כנראה יותר רחב, ולאו דווקא ספציפי לגבי התא המשפחתי שיכול להיפגע פה, או הילד עצמו.
אגב, מה שקרה שם זה שהאבא עתר לבית המשפט, זאת אומרת, אמא לא רצתה לחסן את הילד, היא כנראה התנגדה לאבא.
זה בית משפט, צריך להגיד, זה לא, זה בית משפט לענייני משפחה.
כן, בית משפט לענייני משפחה, החליט להתערב, ואם עוד ניכנס ככה לענייני באמת המתנגדים, אז ראינו שגם עיריית תל אביב באוקטובר, זאת אומרת, חודש לפני, אפילו לא חודש, כמה ימים לפני הסיפור הזה של בית משפט, אז עיריית תל אביב עירכה כנס של מתנגדי חיסונים, ואגב, ארגון הבריאות העולמי קבעו שמתנגדי החיסונים הם אחד מעשר סכנות הבריאותיות הגדולות ביותר.
אני יכול להבין את זה, אני יכול להגיד לך שגם לא הייתי רוצה להיות שם. תשמע, במשרד הקודם שלי היו מעליות, והמעלית הייתה באה כל מלא זמן. זה בניין מטומטם. יש לך שתי מעליות לכל הבניין, וכל כמה זמן המעלית מתמלאת עד הסוף. אני יכול להגיד לך שלא אהבתי לעלות במעלית, כשכל האנשים נמצאים שם בחורף. לא ידעתי מה אני עולה, עם מי אני עולה, איפה אני שם את היד שלי. הייתי יוצא מהמעלית, אחרי שבטעות שמתי יד על המקלע, הולך, שוטף ידיים
חוזר. אתה חושב שצריך חוק שכולם חייבים להתחסן?
אני חושב שכדאי.
חוק?
אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה. לא מפריע לי.
לא מפריע לי. אתה ליברל ב...
מה אכפת לך להתחסן? מה כאילו, מה אתה...
אני לא יודע שהמדינה מתערבת לי מה לעשות. מצד שני, אגב, יש פה את העניין הזה, באמת שאני יכול לפגוע באנשים אחרים. זה לא שאני פוגע בי.
יש עוד דברים.
אבל אני חושב שהמדינה לא צריכה להתערב. אגב, גם בלגליזציה זה קצת דומה. זאת אומרת, לא שהמדינה תחליט למישהו אם לשן מריחואנה או לא לשן מריחואנה.
אתה יודע, יש עוד עניינים כאלה. חוץ משפעת, אני חושב שיש עניינים כאלה שפעם שמעתי ש... חייבים להתחסן לפני שיוצאים לחול, לא גדר רק בגלל שאתה יכול להידבק שם.
אני מדבר על להעביר מחלות מכל מקום בעולם.
אלא כדי שאתה לא תחזור לארץ.
או תחזור, כן.
עם מחלה מסוימת ש...
שאין אותה.
אז אני לא יודע, תשמע, זה עניין. צריך לשקול את זה. אני חושב שאולי בשפעת זה קשה יותר כאילו להגיד, אוקיי, בוא נחכה חוק, אבל אולי נגיד, אם אתה... נוסע לרואנדה, ויש שם כל מיני מחלות שאצלנו כבר אין.
כן, ואתה לא רוצה להביא אותם חזרה לפה.
אתה לא רוצה להביא אותם חזרה לפה, אז אולי כן לחייב מישהו.
כן, אבל זה גם קל לבדוק, אפשר לבדוק בביקורת גבולות אם עוברת החיסון או לא, אבל אגב, גם אם יחוקקו חוק הזה, יהיה מאוד 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 קשה לאכוף אותו. זאת אומרת, אני לא רואה דרך חוץ מלעבור בין בתים של אנשים עם החיסון ולחסן אותם בכוח.
לא, מי שאתה צריך יוצא מהארץ, אז...
לא, לצאת מהארץ זה קל, אבל אני יודע לשפעת נגיד. אם מחוקקים חוק בעד שפעת, אתה לא יכול לאכוף את זה. זאת אומרת, מחוק
שפעת זה לא ריאלי.
זה לא חוק ישים. אני חושב שזה פשוט צריך להתחיל בחינוך. זה פשוט להתחיל בחינוך. צריך להתחיל מגיל קטן, מגיל אפס.
יש אנשים שמשוכנעים. שמשוכנעים שחיסון זה הדבר הכי גרוע.
זה קצת מודעת.
מתנגדי חיסונים.
קצת מודעת. קצת מודעת. שכנע מישהו שאין אלוהים או יש אלוהים. אבל אני עדיין חושב שבמקרה הזה פשוט צריך להתחיל לשטוף לאנשים את המוח. אמיתי. אולי זה לא יצליח בדור שלנו כבר. זה, אולי זה יצליח בדור אחרינו.
אתה התחסנת השנה?
האמת שאני מנגיד שלא. אבל לא כי אני מתנגד, אגב. סתם כי אני עצלן. אתה חסנת?
האמת שגם אני לא.
אבל זה מעצלנות, זה לא מתנגדות לחיסונים.
לא, האמת שאין לי סבלנות.
אבל זה חשוב, ורק נגיד פה אגב, כמידע לציבור שזה חינם, בקופת חולים נותנים את זה כחלק מהכיסוי הבסיסי.
במידע אתם מצליחים להגיע ושגם יהיה לכם אחד.
וכן, רק צריך לבדוק איפה יש ואיפה אין, באיזה סניפים, ולתאם את זה ולהגיע. אבל בגדול זה חינם, וכל אחד יכול להתחסן, ולכנו להתחסן. אתה יודע מה? אני אלך להתחסן.
אני גם נראה לי אעשה את זה השבוע. אגב, כולם חושבים שלהגיע בדצמבר או ינואר זה כבר מיותר, כי כאילו אנחנו כבר בסוף החורף. האמת שזה לא נכון. רוב התחלואה בשל שפעת היא בחודשי דצמבר וינואר. אנחנו ממש בתחילת ינואר. יאללה,
זה הזמן. גם אנשים, אתה יודע, זה נגרר לפברואר וכאלה.
גם ככל שתחלואה יותר גבוהה, עולה, הסיכוי להידבק עולה, וכדאי עכשיו, עכשיו זה הזמן.
אז לכו להתחסן. זהו, זה לגבי החיסונים. אני חושב שדווקא אנחנו די מסכימים בנושא הזה. אולי האמת מעניין להביא לפה בהמשך, בפוד, באחד הפרקים, מי שמתנגד חיסונים, שייתן את הדעה שלהם. זאת אומרת, אולי קשה לנו לראות אותה. צריך לחשוב על זה, יכול להיות שאנחנו לא רוצים לפרסם דווקא את הדעות האלה. אבל בגדול...
אין לי בעיה, האמת שאני...
אני גם בעדיון.
אין לי בעיה לשמוע כל דעה.
נכון.
צריך לכם שאף אחד פה לא יצא כמו...
יש גם אנשים שבתוכנים שכדור הארץ שטוח, אתה יודע?
וואי, תשמע, אני ראיתי את הדבר הזה, זה החריד אותי.
אולי זה אותם אנשים. אבל אתה מבין?
אני ראיתי שהם למדים, שהיה איזה בית ספר שלימד את זה.
באמת?
כן, כן, ראיתי בית ספר שלימד את זה.
בישראל?
בישראל.
אז הוא טוב, אז אני חושב שהכוח של החינוך הוא חזק, בעיקר אצל ילדים. ואם נחנך אותם שהתחסן זה טוב ומגניב, זה פשוט יעבוד. כאילו, הדבר הזה עבד עם חגורות. אתה יודע שככה יצטרכו לשכנע אנשים לחגור חגורות ברכב. התחילו את זה עם הילדים, וזה הגיע למצב שילדים צועקים על ההורה שלהם שנוהג, אבא, למה אתה בלי חגורה? אמרו לי, בבית ספר שלכם עושים חגורה.
ולילדים יש המון כוח. היה את זה גם עם ה... כשאני הייתי ילד, היה את זה עם החסכמים. אני הכרחתי את אמא שלי לשים חסכמים בבית, אני לא אשכח את זה.
של המים, נכון, נכון, נכון. אז אני חושב שלילדים יש הרבה כוח, גם בחיסונים, ולעתי צריך להתחיל את זה משם, כי זה היה מלחמה שאנחנו חייבים להילחם. אז חברים, צאו להתחסן. עד כאן בעצם מה שהיה לנו השבוע. ככה בסוף היו הרבה דברים השבוע, אנחנו ננסה לבחור תמיד בין 2-4 נושאים. הפעם היו רק 3 נושאים עיקריים, ומעכשיו אנחנו עוברים לדבר על ספורט, על שני הדברים הגדולים שדיברנו עליהם בהתחלה. אז בואו נתחיל ממשחק העונה, מברק בחר.
נתחיל נראה לי מהמשחק של מכבי. אני חושב שיותר מעניין של שני העמם.
כשהוא אומר מכבי, הוא מתכוון למכבי תל אביב.
אני לא יכול לקרוא לחיפה מכבי, לצערי.
אז יש חברים שהם אוהדי חיפה, שהם לך תגיד להם את זה, הם רבים איתך.
אני לא אוהד זה, אני אוהד בר שבע, כן, אבל...
אחד מהם יהיה עליי ברימון השון ירוק לתוך הבית.
איזה שטויית. תשמע, האמת שהיה משחק באמת מלהיב, ואין הרבה מה להגיד. היה משחק מלהיב.
קינטה.
גולים יפים.
קינטה, אתה
רואה את זה שבע, קינטה. תשמע, אני יכול להגיד לך את האמת, ולא כי אני, יש לי משהו נגיד לך, אם עוד קיבלתי שחיפה ינצחו את המשחק.
כי זונה אותנו, כי רצית העניין, אני עוד מכבי תל אביב אגב.
כי חיפה מייצגת משהו אחר קצת בכדורגל, קצת יותר מעניין, קצת חדש, ידלה, בואו נעלה פה עוד קבוצה, אבל מכבי תל אביב לא ראו את מכבי חיפה במשחק, לטעמי.
כן.
המשחק הרבה יותר טוב של מכבי תל אביב. היו שם גולים של מכבי חיפה שהם... תשמע, כל גול הצגה, כל גול בצבע.
כן, אבל הגול של הוואד הוא לא מכניס אותו באימונים מול שער ריק. עזוב, זה אחד לש, זה מתלבש לא ככה ונכנס.
וויל זכות. וויל
זכות. הוא צריך לטכני מאוד.
אבל כל הגול מאומץ, צריך שחזיז עובר את צבורית שם באגף.
זה גם, אחד, תן לו עוד 50 פעם סיטואציה כזאת, הוא לא מצליח.
לא עובר את צבורית. ומרים את הכדור הזה ב...
רק כוכבים מסתדרו להם יפה.
קשת, וביצחו.
אבל אתה מבין, אבל זה העניין הגדול, שגם שכוכבים מסתדרו להם יפה, הם עדיין לא הצליחו לנצח. אתה קולט?
תשמע, היה שם קטע.
או טקו, אז לא לנצח, הם לא הצליחו להוציא טקו.
תשמע, שרי אתמול לא היה במשחק. לא, זה לא היה אתמול, זה היה כבר...
ביום שני. זה לא כי הוא לא היה במשחק, גלזר הוציא אותו במשחק.
אני חושב שהוא עשה שם נכון. גלזר קודם כל...
גדול.
גלזר
צריך לצורך בנבחרת. אני
אומר את זה כל הזמן. אגב, הבוקסיס הגיע, אחד הדרישות הראשונות, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל להביא קשר אחורי. הכדורגל שלנו, בלי קשר אחורי טוב,
נכון.
אתה לא תיקח חליפות.
נכון.
ואתה רואה את זה במכבי תל אביב לאורך השנים, אתה ראית את זה בביתר, ואתה ראית את זה בבאר שבע, נכון. אני חושב שבביתר זה אגל אלברמן בזמנו.
נכון.
אצלכם זה אגל אלברמן, במכבי תל אביב. אוקיי, ועכשיו יש לכם שניים, גם מדור פרץ וגם מדן גלזר, ששניהם לדעתי טריפל איי.
פרץ פצוע, והוא התחיל את אותו.
אבל הם קשרים אחוריים טריפל איי.
תשמע, גלזר, מה שמיוחד בו, שנראה שהבן אדם לא טועה. תקשיב, הוא לא טועה.
מה לעשות? מי הוא מזכיר לי? הוא מזכיר לי את בוסקט קצת. לא, ברור שהלכתי רחוק, כן.
הלוואי, אני מאחל לו להגיע לבוסקט.
עזוב, אני לא...
אבל כן, אני מבין מה אתה אומר, בווייב.
תשמע, יש שם שחקן שהוא בעל הבית מאחורה.
בדיוק.
לא בלמים, לא קשרים אחרים.
בדיוק.
יש לך בעל הבית עומד שם?
בדיוק.
ואתה יודע שהוא עושה את העבודה.
אני מנוי למכבי, וכשאני הולך למשחקים, אני יכול להגיד לך שאני לפעמים רואה את ההתקפה של היריבה ככה מתקרבת, ואני רואה שם את גלאזר, אני רגוע.
הולך למשחקים כשאין גשם.
כן, אין ברירה. אבל כשאני רואה את גלאזר עומד ליד השחקן עם הכדור, אני רגוע. כאילו כשכדור עובר לצד השני, אני כבר נלחץ.
היה לי אותו דבר, ההרגשה שלנו כאוהדי באר שבע הייתה אותו דבר כשהיה תוגו. הוא היה שחקן חד.
אבל אגב, אני אכנס פה למה שקשור לבאר שבע ואלינו. כשמכבי נגד באר שבע במשחקי עונה, וזה היה 3 שנים, אפילו קצת יותר, בעונה אפילו האליפות האחרונה שלנו כבר הייתם פקטור, בשושל של 3 אליפויות ברצף, אז אני חושב שאחד הדברים שהפריעו לי, זה שאתם... אתם באתם לסגור את המשחקים נגדנו. לא באתם כמו חיפה. וזה היה מרסות חיפה, וגם מרסות טיביץ'.
חיפה?
שתי הקבוצות באו לנצח את המשחק.
חיפה
רק אחרי 2-0, שכולה להם מה להפסיד, אבל הם באו לנצח את המשחק. ב-3-3, הוא הכניס את ירדן שואה.
אז קודם כל, טעות.
בדיעבד.
טעות מטורפת.
אבל אם הוא עמד מכניס את 4-3, הוא משום הכי טוב בעולם.
עזוב, 3-3 הוא היה צריך לקחת אתמול.
נכון, נכון, לא תכניס את מקסימום.
וזה היה 3-3.
אבל תקשיב, 30,000 איש. היה שם כנראה אדרנלין שאנחנו יכולים להבין אותו. אי אפשר להבין את האדרנלין שלכם.
עם פוקסים, אם לא הפוקסים, אם לא הגולים המטורפים האלה שנכנסו שם, משום דבר, אתמול מכבי חיפה ספגה תפוסה, גם יונתן כהן היה רחוק ככה
מלהכניס שהכוכבים איתו, אתה מבין? הוא הרגיש שאם הוא כבר יצא לחזור ל-2-2, ואז לחזור ל-3-3, אז המשחק הזה הוא לוקח. עכשיו אני מבין אותו, אתה יודע, אני הרגשתי את זה כשהיה את פריז נגד ברצלונה, אתה זוכר את החזרה... מה ששם באוויר, ברגע שהיה את הגול הרביעי שם, אתה זוכר, היה לדקה 83-1?
אתה יודע איפה זה היה לי?
זה היה ברור שהשישי יגיע, זה היה ברור.
היה לי בליברפול ברצלונה.
ש-4-0 הגיע, אותו דבר.
אתה ידעת שזה הולך לבוא.
אותו דבר, אתה
חיכית, אתה אמרת ברצלונה,
קורה, ארגן, אתה רואה שהכוכב מסתדרים לקלופ. ונראה שזה מה שבלבול הרגיש, אתה מבין?
אני חושב שבלבול לא שם.
אני גם מסכים.
אני חושב שמכבי היו
יותר טובים. אני אמרתי לחברים שלי שאוהדי חיפה, שהעונה הזאת הם ייתנו פייט, אבל הם עדיין היו רחוקים איתנו 8, 10, 12 נקודות.
אתה יודע מתי
חיפה הם הביאו את בחר, ולימדו הביצים.
זה בדיוק מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאמרתי, כי זה מה שבחר יודע לעשות.
זה מה שהוא יודע לעשות. הוא ספציפית גם נגד מכבי יודע לעשות.
הוא יחכה שנה הבאה. ויקח את מכבי חיפה, כשבנו לו את הקבוצה, אחרי שכולם יתאקלמו.
נכון. השאלה אבל האם חיפה תעיף את בלבול אם הוא מביא מקום שני ואולי אפילו גביע חלילה
תשמע הוא לא איפה אני לא רואה
בחיפה
מה זה יכול? הוא יעיף אותו
הוא יכול הכל אני חושב הוא יעיף אותו של בחר אם הוא מביא מקום שני וגביע הוא יעיף אותו
בשביל בחר כן גם אלי שעף במקום שני בשביל בחר
אבל מקום שני וגביע
3 אליפויות
נכון לא, אני מסכים. אם אני יודעת חיפה, הייתי מקווה שאיפה את בלבול.
בחר מאמן יותר טוב, יש לבחר הרבה כישלונות תכף. בוא נכנס לזה כבר.
טוב, בוא נעבור ישר לבחר. אז ברק בחר השבוע פוטר, התפטר מאימון הפועל באר שבע. בעיניי זה היה מעשה מכוער.
תשמע, לא ברור, לא מעניין. האמת אני אגיד לך.
אני רציתי טקס. לא, באמת, זה המינימום, בינם בבישור של אליפויות, הקבוצה
שלא יודעת רלוונטית. אני לא יודע מה הסיפור היה שם, לא בא עכשיו להגן על המועדון.
טקס ציק אדר, לא פחות.
אני שמעתי שהסוכן שלו שלח הודעה, שהוא עוזב. בסדר, לא יודע מה הסיפור לא מעניין, אבל מבחינת, מאיזה נקודת מבט מקצועית, אני חושב שברק בכר עשה עבודה מצוינת בבאר שבע, נתן, הביא את האליפויות, באמת. אבל הוא קיבל סגל טוב.
אתה רואה שבעצם בחר מאמן של קבוצות מוכנות.
אני חושב שהוא קיבל קבוצה מוכנה מרד בן שמעון, כשהוא היה בעונות הטובות בקריית שמונה. אני חושב שהוא קיבל קבוצה טובה מאלישה, ואני חושב שלאורך הזמן, משהו, הוא לא הצליח לא לשמור על הרצון שלו יותר מדי לאמן. הוא כבר התחיל להתחיל.
האמת שהמשחק האחרון הוא נראה עייף. היה נראה עייף. זה הפועל תל אביב ברעיון בסוף.
היה נראה שיש כל כך הרבה ויכוחים עם
שחקנים.
ויכוחים עם שחקנים, לא הצליח להביא שחקנים.
תשמע, תכף הוא צריך לעזוב בסוף העונה השלישית, באליפות השלישית.
תשמע, הוא רצה להעיף את בן סער, לדעתי, 2 ברציפות. כל פעם, תחילת שנה, והוא לא הצליח להעיף אותו, ולא הצליח להביא שחקן אחר במקומו.
הוא היה צריך לפרוש בסוף העונה השלישית. זה...
אני חושב ש... אני חושב שאי אפשר, אבל אני חושב ששנה שעברה...
נכון, אחרי השנה הרביעית.
נכון, היה צריך ללכת.
אבל תשמע, תכלס מבחינתו, אתה יודע, עכשיו הוא לוקח לעצמו חופש, אם אני הוא, אני לוקח את המשפחה וטס לאיזה חצי שנה לחול.
בדיוק, חצי שנה
הוא מקבל את... יש אותה מסכורת, מסכורת יפה.
ואת חיפה הוא מקבל שנה
הבא. וכן, מנסה להשיג את חיפה. תשמע, האמת שאין לו הרבה אפשרויות שאני חושב על זה. כאילו, מכבי תל אביב סגורה, נכון?
מכבי, אני לא חושב שיש לו מה לקחת את מכבי.
ויש לו בעצם רק את ביתר או את באר שבע, זאת אומרת, במידה הוא רוצה להתקדם. ביתר או חיפה.
ביתר זה ללכת אחורה וחיפה...
ביתר זה גם לדעתי ללכת אחורה, למרות שמה, חוגג שם עושה עבודה לא רעה, אבל לדעתי ביתר ישארו עם רוני לוי.
חיפה זה מועדון בסדר גודל...
חיפה זה מועדון בסדר גודל כמו מכבי תל אביב, נכון.
בסדר גודל... שמע, אין מועדון יותר גדול... מועדונים האלה, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, המועדונים הכי גדולים בישראל. גם הכי מובזרים, תשמע, מחלקת נוער של מכבי חיפה. יש להם מתקנים ברמה הכי גבוהה.
נכון,
הכל
נכון,
אצלם
נכון,
עובד
נכון.
טיפ-טופ. לקבל אותם.
אבל מה לך יהיה כשיציעו לו את הנבחרת במרץ?
לא יציעו לו, לא ייקח. אם הוא חכם...
יציעו לו בטוח. אני מקווה שיציעו לו.
לדעתי הוא לא צריך לקחת. אני חושב שהאוסטרי צריך להישאר. אחלה מאמן האוסטרי.
האמת שזה...
אחלה עבודה.
האמת שזה בית כברות הנבחרת.
תשמע, בית כברות...
אין מי שלא מוצא עבודה, גוטמן הלך לטלוויזיה.
תשמע, אני לא יכול לראות את גוטמן בטלוויזיה.
גרנט הגיע לגאנה, סתם, גרנט אחד עבר גם את צ'לסי, אבל...
לא משנה, אני לא חושב שכרגע יש לו מה לחפש בנבחרת, גם אין שם כסף, לא? אין שם כסף, כאילו...
כן, זו דעתי נמוכה. אבל אתה יכול להמליץ קבוצה בנבחרת, אני לא בטוח.
לא, בחר קיבל בבאר שבע יותר מכל השחקנים. אין שחקן שקיבל יותר ממנו. זה מטורף.
זה מטורף.
אין דבר כזה. ראיתי שהבוקסיס קיבל לעונה וחצי, 350 אלף דולר לעונה, לעונה וחצי. סכום מטורף למאמן.
כן, עלונה פגרת.
שופכת על מאמנים.
אבל אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה שאין לה ברירה. אין לה שוק, מי תביא? יכול להביא מאמן זר, שזה טוב, אבל נגיד, אנחנו נחפש ולסמוך עליו ולא ליפול כמו שחיפה נפלים בהולנדים. ובישראלי, מי יכול להביא ישראלי?
אני חושב שהבוקסיס זה נחמד. עונה וחצי זה סביר, יש לו חצי ענה להשתשף לראות מה יש.
טוב, צריך להתקדם.
אני חושב שזאת ההתקדמות לא...
יש הרבה ציפיות, נכון, זאת התקדמות טובה. דעתי זה מקום טוב בשבילו.
העונה אין לו מה למכור, הוא צריך לבדוק את הסגל, לראות מה הוא יכול להוציא, אם יש לו מה להוציא משחקנים.
אני אומר שהם יביאו גביע. אני אומר שהם יביאו גביע. אבוקסיס מאמן גביע קלאסי. אבוקסיס נולד גביעים.
אבל, הלוואי, אבל אני לא חושב. אני חושב שבאר שבע לא טובה השנה. יש הרבה קבוצות טובות ממנה.
גם בני יהודה שלך גביע לא הייתה אימפריה. בוא. כי אני חושב שבסוף אתם מספיק טובים לקחת גביע, ולדעתי יש סיכוי טוב שאתם מביאים גביע.
אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף להישאר בעניינים בליגה, לתת פלייאוף יפה.
לא אומר... לאירופה, אני רוצה שתגיעו לאירופה, אם לא תגיעו לאירופה אני אתבאס.
תשמע, אירופה זה דרך הגביע אפשר גם. נכון. אז גביע זה שיטה טובה להגיע לאירופה.
אתם צריכים לעשות רביעי ושחיפה או ביתר יקחו, או לקחת גביע.
נכון.
שאגב זה די סביר סך הכל, זה תרחיש הכי סביר שיש.
זה סביר, אני חושב שפחות מזה זה כישלון ממש ממש גדול. אבל באר שבע לא קבוצה טובה השנה, צריך, רואים את המשחקים, לא, לא נראים טוב, בעידן בחר, מקווה שזה ישתנה.
לא, שחקנים, כל מיני גולדנברג, איך הם הגיעו למצב כזה שהם שם?
אני לא יודע, יש הרבה דברים תמויים בדברים שבחר עשה, כשאורן ביטון כבר היה...
אני חושב שגם זה שאלונה קצת יצא על הפוליטיקה, וזה קצת שם...
לא, לא, זה היה רגעי, אני חושב שלא, לא הרגישו את זה, לא הרגישו את זה בבאר שבע, אני לא הרגשתי את זה, אני חשבתי שזה חרת לפני, איך שזה נגמר. זה נגמר מצחיק, תשמע, שהוא לא, לא עברו את אחוז החסימה, זה היה בדיחה.
עכשיו היא לא רצה איתם, נכון?
לא. לא, חלס, היא הבינה את ה...
את הרמז.
היא הבינה את הגג, זהו, זה נגמר.
זהו, אז רגע, מה אתה מאמר על הבוקסיס, מה יהיה? הוא ישרוד שנה וחצי אגב?
ישרוד, ישרוד.
כן?
אין סיבה לא לשרוד בבאר שבע, אתה תשרוד. תשמע, אלא אם כן הוא יביא פתאום, אם הוא... לא יודע. במחזור, בסיבוב הקרוב לא מביא תוצאות טובות, ובאר שבע יורדת תחת לפלייאוף העליון.
יהיה אסון.
יהיה שם בלגן.
זה לא יקרה. תקשיב,
לא בטוח שום
סנטון. אני לא כל כך גרועה. מי עושה את זה? חדרה? תקשיב, הליגה פח.
אני חושב שבאר שבע איפשהו היא לא מאוזנת.
נכון.
יש שם איזה בעיה.
נכון, אבל אני יודע אם תנצח את החדרות למיניהם שצריך.
דווקא חדרה, דווקא חדרה, אחת
שחדרה, כן, סתם נפגע.
אבל יש לך כל מיני קבוצות.
רעננה וכפר סבא.
ציונה.
כן, כאילו הליגה הליגה חלשה. כי אני לא רואה את באר שבע מסיימת מתחת למקום רביעי.
קורה פה גם כדי... חבר'ה, תקטינו את הליגה הזאת. 10 קבוצות. מספיק. בוא נעשה פה ליגה חזקה.
אני שומע את זה הרבה, אני לא יודע מה אני חושב על זה עליהם.
בוא נחשוב, בוא נעביר את זה לפוד אחר אולי.
כן, בוא נעשה על זה דיון.
אבל תשמעו, צריך פה פחות קבוצות. אין סיבה שיהיו הרבה קבוצות. ותכתוב לך לפוד אחר. ונדבר גם קצת על קבוצות מילואים. אני חושב שחשוב בארץ שיהיו קבוצות מילואים. למכבי תל אביב יש, אפילו שאף אחד לא רוצה לדבר על זה.
זה חשוב, נכון.
ביתר תל אביב רם למכבי שם גדלת צעירים. אגב, אם לדעתי, מילה אחרונה על זה, לפני שאנחנו עוזבים, אם קבוצה כמו ביתר תל אביב רם לעולה לליגת העל, אני לא יודע איך אפשר לאשר דבר כזה.
זה בעייתי.
אני לא יודע איך אפשר לאשר דבר כזה, זה הזיה.
זה קבוצה לפני קבוצה ב'.
אבל בסדר.
נדבר על זה. אחרת, ונדבר גם בהמשך. אני אומר לך, האימור שלי זה שבאר שבע לוקחת הגביע. זה מוקלט.
יאללה.
אז נוכל לבדוק את זה. אז תודה רבה לכם, חבר'ה. אנחנו היינו, אתם הייתם אתם. זה הפרק הראשון שלנו. נשמח לשמוע תגובות, נשמח שתדרגו אותנו, אבל רק 5 בינתיים, כי אנחנו חדשים, אז אל תשימו עכשיו כוכב אחד פתאום. אז אם אתם רוצים לדרג, אנחנו נשמח, תגובות אנחנו נשמח. אתם יכולים לפנות אלינו בפייסבוק, בכל דרך שאתם רוצים לנכון לפנות אלינו, אנחנו באמת באמת נשמח לשמוע את דעתכם, נשמח להשתפר ונשמח להיות טובים יותר לפעמים הבאות, נכון?
נשמח. ואנחנו נהיה פה גם
שבוע הבא.
סבבה?
כן, ניפגש בחמישי הבא. שיהיה לכם אחלה של סופש.
יאללה ביי.